הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שלישי, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים?
מה קורה?
אחלה, בסדר?
איזה בוקר של גאווה.
כי?
למדינת ישראל. כי זכינו בפרס נובל.
אה, בטח.
רק שלא.
וואו, זה כל כך היה...
רק שלא זכינו בו.
מביך לראות את, את המאמץ.
וואו.
איזה מין, כאילו רפלקס מותנה של... לעטוף את זוכה פרס הנובל בישראליות, לנחס אותו למדינת ישראל, אנחנו זכינו, זה שלנו, והוא לא ישראלי, אנחנו צריכים כאילו שנייה להתעכב על זה. למדינה אין כמעט כלום, אין חלקיק של תרומה קטן יש בהשכלתו, והוא למד נדמה לי את התואר הראשון שלו בארצות הברית, הוא בא לפה, התגייס, עשה צבא, התנדב לצנחנים, אחרי זה הלך, התחיל תואר שני באוניברסיטה העברית.
התבאס על זה, איך זה נוסח, איך הוא ניסח את זה במילותיו אתמול, זה לא כאילו אתמול בחדשות, אלא שציטטו מאיזה רעיון איתו, שהוא אמר שלא, שהשכר לא הולם את עד כמה אתה חשוב או חיוני למוסד, את הכישורים שלך.
אנשים, יש פה ציטוט בידיעות אחרונות, אני חושב שהוא אמר את זה בעבר ברעיון לדמרקר אולי, אנשים כישרוניים שרוצים לעבוד בישראל צריכים לשלם מחיר כלכלי.
כן, הוא מאס במערכת. חזר, יש לומר, לארצות הברית.
עשה שם את התואר שני, את העבודת מחקר שלו.
כן, עשה את המחקר, ועכשיו הוא זוכה בפרס נובל, וכל הכבוד לו, אבל... אמרת לי היום איזה כותרת בוויינט שהייתה, נכון?
כן, 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 עשיתי צילום מסך, נכון.
זה כותרת מדהימה בוויינט?
מדהימה, כי היא לא רק הכותרת עצמה, זה כותרת שמביאה איתה הרחבה. וזה ממש היה בעמוד הראשי עוד הבוקר, אני לא יודע אם עכשיו. הנובל ה-13 של ישראל.
לא... רק ש...
ואז אתה נכנס לא. לכתבה, אתה רואה רשימה של, אתה יודע, אנשים ישראלים...
שאכן זכו בנובל.
וישראלים פחות. הרבה מהם, הם כאתה יודע...
זה לא נובל של ישראל, זה... משמות.
כאילו, וגם למה? מה הלחץ? מה הלחץ?
הלחץ הוא הניחוס, הלחץ הוא המניה הזו הקבועה שבבסיסה התחושה כנראה שאנחנו לא מספיק שווים, ולכן בכל פעם שיש איזשהו משהו ש... עשוי בעקיפין של העקיפין של העקיפין להחמיא לנו, אנחנו מזנקים עליו כמו איזה לא נורמליים. אבל אם מבפנים היינו מרגישים שוואלה, אנחנו סבבה לגמרי, אז היינו יכולים להגיד, ישראלי לשעבר, זכה בפרס, חמד מאוד, שיהיה לו בהצלחה.
כן. או זוכה פרס הנובל לכלכלה, לימד בעבר באוניברסיטה העברית.
ולא עכשיו, כן. טוב שאתם לא... זה, מצלמים אותו עם איזה מדליה טובה, למודעה של, איזה, לא יודע, הבנק הפועלים, כן. או כלל ביטוח. גאים בך, ג'ושוע. אז, אבל כן. לא.
יתכן שכבר מישהו הוציא שליח אתמול לקרוא את המדליה מארטיום דולגופיאט.
ואנחנו צריכים אותה רגע כן. לצילומים. ולא.
בוא, ג'ושוע, בוא.
דווקא הכותרת בידיעות האחרונות היא יותר סבירה. עזב את ישראל במחאה, וזכה בפרס נובל לכלכלה, גם במחאה, אפשר להשאים לו מספיק כסף.
בדיוק, גם בוא לא נעשה את המחאה כאיזה, אתה יודע, ז'אן דארק של...
זה לא שהוא עזב בגלל הכיבוש, הוא עזב בגלל התלוש, שכר.
הוא עבד באוניברסיטה העברית, יש תקרת שכר למרצים, זה נדמה לי, אתמול כבר עשו את החישוב, זאת אומרת, כמה הוא היה מרוויח, אם נגיד היה נשאר ומקבל את הוותק, אז הוא באזור בין 30 ל-40 אלף שקל. בחודש. שכר שהוא סבבה.
אבל אם אתה יכול להרוויח יותר, מה משותף לזוכי פרס נובל, שדרני רדיו וכולם באשר הם, שמגיע רגע בחיים שאומרים, אבל המנה. Where is the fucking money? לא מנה בשביל המחקר, אלא בשביל בית, שעון חדש, אני צריך, מתי נוסעים לחול, יש הופעה של אד שירן במאי, חייב להחליף את האוטו, מה העניינים?
כן, ולמה מכונת קפה שאני רוצה עולה 14 אלף שקל?
ואני לא יכול לקנות אותה, אני לא מבין, במקום זה גרוטה, ומה, אני לא שותה קפה כל יום, כל יום זה עסקה מדהימה. כזה מנה.
בטח מנה.
בטח מנה.
במקום שבו הוא נמצא, בהרווארד, איפה הוא? אני לא... הוא מרוויח...
MIT.
MIT. כפי חמישה. אוקיי, גם בדקו את הדברים הזה. זאת אומרת, אם מישהו, בואו, כל מאזיננו שנוסעים כרגע באוטו שלהם לעבודה, אם הייתם יכולים להרוויח 40 או 200 אלף שקל בחודש,
מה הייתם עושים? מה הייתם עושים עם החיים שלכם?
השאלה הראשונה שהייתם שואלים זה, האם הוויזה שלי בתוקף?
כן, מה העניינים? ממתי גם? מהיום? כן, אני כבר יכול בתשלומים לסמוך על זה? אני אתן צ'ק דחוי. סבבה. אז הכותרת בידיעות אחרונות היא טיפה יותר מדויקת, אם כי השורה הראשונה בידיעה היא ג'ושוע אנגריסט, בסוגריים 16, פרופסור ישראלי-אמריקאי דובר עברית. אני חושב שהתבלבלו להם הספרות.
61.
כן. אז לפי ידיעות אחרונות הבוקר הוא בן 16. פאקינג פרס נובל. לפי ידיעות אחרונות הוא בקרוב יעשה סטורי.
בדיוק.
או טיק טוק. עושים טיק טוק? אני לא בן 16, אז פשוט אני לא יודע.
יש היום איזה בעיית הגעה כאלה בידיעות אחרונות. גם בעמוד הראשי יש ידיעה על הקורבנות בחברה הערבית, כבר 103 נרצחים, שהכותרת היא מה הם אשמים. אבל אין את הסימן שאלה.
נכון, שאומר מה הם אשמים.
כן, וזו תהייה לגיטימית, רק שבלי הסימן שאלה זה... זה לא הגיוני, כאילו...
זה בעיקר אומר, מה? הם אשמים.
או מין, כאילו, מין התחה כזאת, אתה יודע, כאילו, מה הם אשמים? שאתה כאילו לא שואל באמת, אלא אתה יותר נובח על בין שיחך.
נכון, נכון. אבל מה, אבל אנחנו עתיקים, אנחנו לא בגיל של ג'ושוע. צריך להרים אליו דף ולהגיד לו, מה, איך הצעירים מדברים עכשיו, ג'ושוע? מה קורה שם? תספר לנו על דברים חמים.
צחק, צחק, אתה בגיל 16, ראית טלוויזיה והלכת למפגשים עם חברים, ואתה יודע, הוא זוכר זה ועוד דברים בגיל 16, והוא זוכר פרס נובל. אגב, ראיתי את אשתו מתראיינת אתמול, אשתו ישראלית, הוא הכיר אותה, היא ישראלית, שוב, שעזבה את מדינת ישראל לפני הרבה שנים, אבל הוא הכיר אותה פה כשהוא היה בארץ. והיא אמרה, לא אהבתי שכתבו שהוא עזב בגלל הכסף.
אוקיי.
זה היה יותר מורכב מזה.
בטח.
תחשב לי להגיד לה, בסדר. כן. זה היה יותר מורכב מזה. מה עם הוצאות רכב?
הוצאות רכב, ביטוח מנהלים.
פנסיה.
פנסיה, טלפון. גם קיבל, זה לא רק כסף. קיבלנו טלפון. עכשיו, ממש עכשיו יצא 12 ענק. אייפון 12 ענק. קיבלנו אותו, לא...
זה לא רק כסף.
לא רק כסף, מה פתאום, גם אשל.
כן, ימי חופשה.
ימי חופשה, יש לנו ימי חופשה, ימי מחלה.
הבראה.
הבראה יש. גם, בטח. גם כל פעם עם הוותק, גם יש שיחת שכר אחת לשנתיים. זה לא רק, אני לא אוהבת שאומרים רק על כסף.
זה יותר מורכב מזה.
אוהבת את זה.
אז בוקר של גאווה.
כן, לא, אני גמור מגאווה.
אנחנו עם כרטיס ישראכרט טופ, הזמינו וטענו ממתנת הצטרפות בשווי 100 שקלים. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו על הניצחון הכי מתוק שלכם. לא בתחרות או ניצחון ספורטיבי, אלא ניצחון על מישהו. מישהו שעשה לכם משהו, מישהו אולי שאפילו לא ידשתם בתחרות איתו, אבל...
גם לא רק תחרות, זה גם יכול להיות מעולם הנקמה.
כן.
נכון, זה מישהו שהייתם חייבים ופרעתם את החוב ידכם על העליונה. אתם ניצחתם. תכלס, אתם ניצחתם. אולי זה אקס או אקסית. שאתם ניצחתם. בסופו של דבר במאזן אתם ניצחתם. אולי זה מישהו שעשה לכם משהו ואחרי הרבה שנים ניצחתם.
אולי זה אח שתמיד היה מוצלח יותר ואהוב יותר, אבל מה בסוף?
אבל אתם ניצחתם, ממש.
1-900-7299-99 1-900-7299-99
בוקר של הטבות בחסות ישראכרט. ישראכרט טופ, הכרטיס הכי טופ שיש. להצטרפות כוכבית 8902. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט ואו ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לינויה, בוקר טוב.
בוקר.
לינויה? הלו?
לחצה על שקט עם האוזן?
כן.
עכשיו אנחנו שומעים אותך, כן?
יש, בוקר טוב.
מעניינים.
בסדר, תודה.
יופי.
וואי, איזה כיף לשמוע אתכם, אני ממש
מתרגשת. כיף שהתקשרת. תקבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי לנו בבקשה על הניצחון המתוק שלך. את מי ניצחת?
טוב, אז ניצחתי אקס. אני יודעת שזה נשמע בנאלי, אבל סיפור ממש לא בנאלי.
כן,
בבקשה. בגיל 18 הציע לי נשרים, ורצינו להתחתן.
את היית בת 18, הוא היה בן כמה?
הוא היה בן 24.
כן.
ורצינו להתחתן, והלכנו לאולם.
הגיל המוקדם זה משהו מגזרי?
אז זהו שאני, היום אני חרדית, אבל אז לא הייתי חרדית.
אוקיי.
זה יצא במקרה. וככה, באנו להתחתן וזה, ושלושה חודשים לפני, מכל מיני סיבות, החלטתי שאני מבטלת את החתונה, זה לא היה קל. וככה, פתאום אני מקבלת ממנו תביעה. על סך 22 אלף שקל.
וואי.
כן, בת 18 אין לי כלום. כלום, שום דבר.
תביעה על מה? על ההוצאות? תביעה בגין ההוצאות שכבר הוצאו לחתונה? אולם כזה?
בגין זה שהוא חתם פשוט עם האולם, והוא נתן להם צ'ק ביטחון, וזה הוחלט שזה, כביכול, הוחלט שזה הכנס. וזה היה פשוט הזיה.
אבל לא דיברתם על הדברים האלה ביחד? זאת אומרת... הרי בטח לא רק הוא ניהל את הארגונים לקראת החתונה ו...
כן, איך זה הגיע לכדי תביעה?
זה לא הגיע לממש ארגונים, זה הקטע, כי זה היה שלושה חודשים לפני החתונה. אז...
לא, אבל את אומרת ששריינתם אולם.
כן, אז אולם כן, אבל שאר הדברים לא הספקנו. ולא יודעת, הוא פשוט החליט להתנקם בי בדרך התביעה.
אבל אני שואל, האם הציפייה שלו ששניכם תישאו בהוצאות על ביטול החתונה ולא רק הוא, היא לא ציפייה הגיונית?
בעיקרון ההורים שלי אמורים להשתתף, כי לי לא היה שקל.
כן, כן, אוקיי.
אז ככה הוא תבע אותי ואני ממש לא יודעת איך להתמודד עם זה, שגם תובע אותי.
כן.
וככה שנה שלמה אני ואמא שלי מנסות עד ה... דיון ועד המשפט, כי הייתי גם בשליחות בחול. ככה ניסינו לחשוב בכל מיני כיוונים, לספר את הסיפור שהוא סוג של רימה אותי, ואני לא באמת מי שחשבתי שהוא, והוא עשה כל מיני דברים בלתי מתקבלים על הדעת.
שזה נכון?
שתמרו לי לבטל את החתונה. בטח.
אוקיי.
ואז מה שקרה זה שלילה לפני אנחנו מסתכלות על התביעה, ואנחנו קולטות שהמסמך מזויף, המסמך של היכול של
של האולם?
האולם על הכנס.
כן.
הוא מזויף, הוא כתוב בכתב יד, אין חותמת של האולם, רק מישהו חתם בכתב יד, אין...
זאת אומרת, עד אז לא דיברתם עם האולם באמת וניסיתם להבין אם אכן הוא אמור לשלם את הכסף הזה?
אני לא זוכרת מה בדיוק היה שם, אני לא חושבת שאמא שלי דיברה איתם, כי לא רצינו גם להיכנס לכל הסיפור הזה כאילו...
אבל את בכל זאת נתבעת, זאת אומרת, עורך דין, לא עורך הדין, לא ראו את זה?
לא ממש, כאילו הסתכלו על זה, אמרו טוב, אין מה לעשות.
זאת אומרת, לקחו את הטענה הבסיסית שלו כנכונה בלי לבדוק אותה בכלל.
כן, וזה הקטע שגם אמא שלי עורך הדין והסתכלה על זה רק לילה קודם, פתאום היא אמרה, בוא נזה מזויף לגמרי.
שבעצם מה, הוא זייף הסכם עם האולם, שבו הוא נדרש לשלם לאולם את הסכום הזה, לא יודע מה, 20 משהו אלף שקל, כדי שהוא יוכל לתבוע אותך על אותו הסכום, ולהוציא ממך את הכסף מבלי לשלם אותו לאף אחד.
בדיוק, וככה, אני לא יודעת, אולי הוא כן קבע את זה עם האולם, אבל האולם לא היה נוכח בשום שלב פה. לא דיברו איתי על זה, לא אמרו לי כלום, לא שלחו לי שום דבר. רק הוא שלח.
זה די מדהים, כי זה נשמע בדיקה מאוד בסיסית שצריכה הייתה לעשות.
מה זה?
אני אומר שזה נשמע בדיקה מאוד בסיסית שצריכה הייתה לעשות.
מהצד שלי? יכול להיות.
כן.
יכול מאוד להיות, אבל בכל מקרה, כשהמסמך מזויף, אז זה כבר לא משנה, כאילו באתי לבית משפט, אמרתי כבוד השופטת, המסמך הזה מזויף, ואני מראה אותו ככה לכולם, ואני אומרת לה, זה לא מסמך של האולם. פשוט לא. ואין פה שום מסמכתה של האולם. איך אני יודעת שזה אמיתי? וגם הייתה חתונה באותו יום באולם, זה לא שנפסיד.
כן.
זה היה באוגוסט.
ו?
זהו, ואז היא
ונפסק,
באמת...
נפסק לטובתך?
היא פסקה לטובתי. וגם קיבלתי 600 שקל חזרה על הוצאות את משפט שצריכה לשלם. והיום אני נשואה עם ילדים, ברוך השם, והוא היה... הוא בא לאולם, כאילו, יצא משם אבל וחפון ראש.
הוא בא לאולם בחתונה שלך?
לא, לאולם בית המשפט.
אה,
לאולם בית המשפט.
כל האולמות האלה, אני כבר פה.
כן, הרבה אולמות.
לא.
סיפור עם הרבה אולמות. וראית אותו מאז? אתם באיזשהו סוג של קשר?
מה פתאום?
כלום.
שום אני באופן לא, כלום, שום דבר.
אוקיי.
שום כלום.
לא, גם לא כאילו מעניין אותך מה קורה איתו, מה נהיה איתו?
אני כן יודעת דרך פייסבוק, פעם אחת עניין אותי להסתכל, שהוא עכשיו נשוי עם ילד או משהו כזה, אבל היה לו הרבה זמן.
כנראה הוא נורא כעס עליך ונורא נפגע ממך.
או היה דפוק מאוד.
או היה דפוק, כן, זה כנראה שילוב של שני הדברים, גם אנשים דפוקים ונפגעים. כנראה שילוב בין הדפיקות לנפגע... כן, בדיוק לזייף מסמך, לטבוע אותה, כנראה שם איזה חלום כזה להראות לה מה זה לטבוע אותה.
והקפיד לבחור בסכום ריאלי, אתה יודע שזה לא איזה משהו, 300 אלף שקל שאתה מראש...
שאתה אומר מה אני נמחם.
בסכום ריאלי אפילו לא בדקו אם זה באמת נכון התביעה של העולם. לינויה, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
ביי.
מתן, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
בסדר, מתן, מה העניינים?
אחלה, כיף לשמוע אתכם.
תודה רבה.
מתן, גם אתה מקבל 300 שקלים. הזמינו את כרטיס ישראכרט טופ ותענו ממתנת הצטרפות בשווי 100 שקלים למימוש במגוון בתי עסק. היא עמידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספר לנו, מתן, בבקשה.
אז יש לי אח גדול, שהוא גדול ממני בשנתיים. וכל הילדות הוא היה אח גדול רשע כמו כל הבחורים, והיה מרביץ הרבה ואתם יודעים למקנית, כי הוא זיהה באיזשהו שלב שאני גיי, וכאילו הוא רצה שאני אהיה קשוח יותר.
אז הוא היה מניסה to toughen you up, אז הוא היה
שתהיה גבר
ולל בך. כן,
כן,
זה כדור יש דבר שמשיגים דרך אלימות.
וזהו, וכאילו לאורך השנים אף פעם לא הצלחתי להחזיר לו באמת, סתם נקמות קטנות כאלה. ואז באחת הפעמים, הפעם האחרונה שאנחנו מכות כזה, שזה בגילה 20 כבר, אז אימא שלי עודדה אותי מהצד כזה, תכניס לו, תכניס לו.
בגילאי ה-20 הלכתם מכות?
ואימא שלך עודדה אתכם? למה?
המכות אמיתיות?
זה לא לרמות...
כאילו?
לא לרמות של זה, אבל זה לא נעים.
לא, אבל זאת אומרת, אמיתי רבתם ברצינות, או שזה המכות כזה של...
צחוקים.
צחוקים.
לא, אין צחוקים במכות.
אוקיי.
אבל...
אז אימא, אז אתם הולכים מכות, אימא שלך, אימא שלך עומדת מהצד ומעודדת אותך, תכניס לו?
כן, כי אף פעם לא ניצחתי. אז הצלחתי להרים לו ביתה לביתים שקיפלה אותו על הרצפה לאיזה חצי שעה.
מה?
אז היא הסתכלה עליי וכזו אכזבה כזה תברח לפני שהוא מתאושש. וזהו, אבל היום אנחנו חברים טובים, כן?
כן. אבל אתה מספר על הפעם ההיא שפעם ראשונה ניצחת את אחיך במכות.
כן. זה היה מאוד מספק בסך הכל.
כן. כי הוא עיקר אותך, זאת אומרת, קדמו לזה מריבות שבהן הפסדת במכות.
באופן תמידי, כן.
מה הפער ביניכם שוב?
שנתיים.
והיום אתם ביחסים טובים וקרובים?
יחסים מאוד טובים. הוא גם עקר לארצות הברית.
כן.
באתי לבקר אותו מאז, הכינו את הקשר, נהיינו חברים טובים ממש.
הלכתם מכות בארצות הברית?
לא, אבל הוא כן לקח אותי לטיול טרקטורונים שבו הייתי צריך לחבק אותו.
הוא לא מוותר, אבל שים לב שהוא לא מוותר. זאת אומרת, כל בילוי שזה, הוא תמיד ילך על איזה בילוי כאילו גברי סטריאוטיפי. הוא לא זונח את התקווה.
לא, לא, הוא גברי סטריאוטיפי, אבל זה היה נחמד לחבק אותו שלוש שעות ככה. תוך כדי נסיעה.
זה קטע, כי אתמול ממש בבינה של עינת היה לנו איזה סיפור על שני אחים, גם עם איזה פער לא גדול ביניהם, שרבים והולכים מכות, משהו נורא וזה, ואחד דברים שהם עצר. הקשר בעתיד עובר כל כך הרבה גלגולים.
כן, נכון.
וכולנו כבר נהיינו חברים טובים. אין מה לעשות. מתחרים על משאבים.
מתן, תודה רבה.
תודה רבה, מתן.
תודה לכם. ביי.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים? הזמינו את כרטיס ישראכרט טופ וטענו מהטבות שוות בבתי עסק ועמלות אמרות מתח משתלמות. האם למתן עם האח או ללינויה עם התביעה, עם האקס, עם האולם?
לינויה כאילו סיפור מפואר יותר, אבל משהו בסיפור של מתן היה כל כך...
חלק.
רגיל, אפשר לחלק.
נראה לי, כן. יאללה. אז 300 שקלים, גם למתן וגם ללינויה.
Oh, שואל הגשם, הגלים ביקשו אל החום, ואני ביקשתי את ליבך לקטור.
אנטי-סוציאלי.
עידו כהן.
היי, מה קורה?
מה קורה?
בסדר, מתייבש עדיין.
מה, אתה נראה כאילו אתה מסתיר איזה סוד. אתה נראה כאילו...
תמיד איך שיוצא שיש איזה סיפור מאחורי הכניסה שלי לאולפן.
מה קרה?
לא, קורקינט וגשם לא הולכים ביחד. קחו את זה בחשבון.
החלקת?
לא, לא החלקתי, אבל נכון, תמיד בגשמים הראשונים ככה רואים על הרכב את כל הטפטופים האלה מלאים בחול והאוויר נקב. אז הרוב נמצא עליי כרגע. עברתי שיוף בחול. זה פעם ראשונה שאתה מרגיש כאילו ממש את הטיפות גשם מלאות.
את הלכלוך של הגשם.
מלאות בחול בפנים, וכל אחד כזה...
איזה קטע שהיה גשם בלילה.
וגשם, גשם, לא?
והתעוררתי, כן, התעוררתי מקולות הגשם. ברגע שהבנתי שזה גשם, אז חזרתי לישון, אבל... כי זה נחמד לישון בגשם, אבל קולות הגשם העירו אותי.
אז כן, אז היה מעניין הבוקר.
כזה מין יורה, זה היה יורה, נכון?
בסוכות מה... לא ירד גשם? הבנתי שירד גשם, אבל לא...
שמשם.
כן?
ירד שמשם, זה מה שירד.
היום, הלילה נתן עבודה.
שום דבר נתן עבודה, ממש הגשם, אותו לא הכנסתי את האופניים. קלאסיק.
Winter classico.
טוב שאמרת קורקינט, כי אני רציתי לדבר איתך על זה אחר כך. על קורקינט? אבל אחר כך, כי אנחנו לא...
על עבירות קורקינט?
לא.
בסדר, מה אתה רוצה לעלות על קורקינט?
אנחנו נדבר על זה אחר כך.
בסדר, סבא. גרנפאפה.
כן, לא, אתמול, אחר כך.
טוב, בואו נתחיל עם גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. גבר ישראלי, בסוף האמת תמיד תצא לאור.
אלעזר שטרן.
לא.
יולי אדלשטיין.
טוב מאוד. כן. אתם ראיתם את הקריאיטיב שלו? או שנעשה מה שנחוץ, או שהליכוד יישאר בחוץ.
כן, חרוזים.
כן, זה טוב.
חרוזים זה כל כך נתניהו, במובן הלא אינטליגנטי והמגיל.
אבל לפעמים...
זאת אומרת, זה לא אינטליגנטי, זה ציני, זה בדיחות על חשבון לא אינטליגנטי.
יש דברים שעובדים.
כן.
לפעמים זה עובד.
עוד פעם, אתה יכול לתת, או שנעשה מה שנחוץ, או שהליכוד יישאר בחוץ.
אבל זה קצת מסורבל, כן.
מאוד מסורבל.
כן.
בסדר, אבל תופס את האוזן.
אני הולך על משהו עם יולי.
יולי זה סבבה, אדלשטיין זה קשה, כן?
יולי. כן.
חכו לי ביולי, כזה, היה פעם קמפיין של משרד התיירות.
חכו לי ביולי, ובסוף כאילו הפריימריז יהיו במרץ. לא, אבל כזה שיולי כל השנה. כאילו, הקיץ הנצחי.
נייס.
על האזורים האלה הייתי הולך. בסדר.
נחשוב על זה. אוקיי, בואו נמשיך עם אישה הבינלאומית שהייתה בכותרות.
יש לי עוד משהו אחד אחרון.
בבקשה.
או יולי או מהבולי.
כן.
להשמיע מה שמצאת, מאוד.
אני חשבתי דווקא על יולי או גוסט. בום.
לא הבנתי.
יולי אוגוסט.
איפה צויבה?
כן, בבקשה.
אוקיי, אז אישה בינלאומית, I know what I want and I really know what I don't want.
קים קרדשיאן?
לא.
אדל.
טוב.
יפה
מאוד, כן. אז יש כמה כיוונים. קודם כל היא תופיע על שני... בעצם הקאברים של ווג האמריקאי והבריטי בנובמבר. היא מוציאה את Easy On Me ב-15 באוקטובר השיר. בדיוק.
עוד שלושה ימים.
ושמעתם על העניין הזה שהיה לה בלייב אינסטגרם שלה, שאחד החבר'ה שם שאל אותה, What's your body count? כאילו, עם כמה גברים שכבת. Okay. עכשיו ברשת עושים מזה כאילו וואו, לא מאמינים, זה די דלגה מעל העניין הזה.
שזה כאילו...
היא אומרת כאילו, what's my body count, what's that mean? כאילו,
לא ידעתי שככה קוראים לכמה... body count היה פעם
ספירת
כאילו...
ספירת גופות.
בדיוק, כמה הרגת בגנגס כאילו.
אז body count.
אז מה, זה כאילו עושים שזה לא בסדר שישאלו אותה?
כן, זה לא זה, אני לא מאמינים איך יכול להיות. היא היה נראה כאילו היא לא, אבל באמת בכל האתרים ממש מנסים
לתפוס. אבל היא לא נשאלה את זה בראיון רשמי, היא נשאלה את זה מלייב אינסטגרם כזה, על ידי סתם איש.
לגמרי.
נו, אז מה אתם רוצים?
היא לא חייבת לענות לסתם איש.
כן, לא, אז לא חייבת לענות, אפשר להגיד הרבה מאוד פעמים מקרים של הטרדה.
לא, אבל בלייב אינסטגרם זה אפות שאלות כאלה, את יכולה להתעלם מזה באותה...
ואכן היא התעלמה, כאילו,
הכל.
לגמרי. ניסו לתפוס אותה בכל מיני, עשו כזה שוט עם פרינט סקרין כזה שלה עם פרצוף קצת כועס, ואמרו תראו כמה היא זעמה על העניין הזה, אבל זה היה נראה כאילו ממש לא.
אוקיי.
טוב, בואו נלך למשהו נישתי ביותר, בסדר? אני מכין אתכם. מישהי שלא הייתה פה כנראה בפינה מעולם, אישה בינלאומית. It takes a lot more to offend me.
קים קרדשיין.
לא.
באמת היא לא הייתה?
אישתי?
לא, אני חושב שאולי היה בציני.
הקצה של הקצה. לא, לא, לא ציני.
It takes a lot more to offend me.
אני רק אישתי גומר אותי. אני לא יכול לחשוב אפילו על הטוויט עצמו.
אוקיי, בוא נמשיך אז.
She doesn't have to apologize. זה לא יקרה כנראה.
מי העליבה את מי?
זה לא יקרה עד יולי כנראה, שטענו על...
כן.
בוא ניקח את זה. נחתוך את זה מהתוכנית אחר כך.
זה לא יקרה עד יולי, זה טוב דווקא בעיניי. למרות שאנשים כאילו ישמעו את זה קונקרטי לגמרי.
נכון. אוקיי, בוא נמשיך
לשלישי. יאללה, אנחנו סוגרים את זה. ברברה always been funny and weird.
ברברה סטרייסנד העליבה מישהי אחר?
לא, 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 זה על...
זאתי, כן. בגלל זה היא כל כך נשתית.
מי זאת?
לא, לא, אני טועה לחלוטין. זה לא מה שהתכוונתי.
זאת וופי גולדברג.
וופי גולדברג, על מה?
על מה? היא לא כזאת נשתית, וופי גולדברג.
היא כן בפינה ובכללי, כן, אבל היא מארחת בתוכנית, והגיעו בעצם לתוכנית להתארח כל הפאנל של הקרישים. של ארצות הברית, כי יש איזה קטע שעכשיו נכנסת אישה שחורה ראשונה להיות חלק מהקאסט שם. אז ברברה קורקן, אחת מנשות העסקים הרציניות בארצות הברית, שהיא גם מופיעה בכל העונות של הקרישים, היא רצתה להראות קצת איזה אשת עסקים היא, אז אמרה לוופי גולדברג שקצת עלתה במשקל, היא אמרה לה, ברגע שתחליטי שאת לא רוצה יותר את הג'ינס האלו שאת לובשת, תעבירי לי ואני אעשה מזה שני זוגות. הייתה תדהמה באולפן, ואז הקו-הוסט כאילו נפתה ככה.
ממש, איזה אחו הוציאו אותך.
אז היא כמובן התנצלה כבר, ואמרה שזה הכל בהומור.
הכל בהומור, סבבה, זכלה.
טוב, מה עוד? יש עוד לסיום זריז? זה הכל. יופי, עידו.
הולך להתנקות.
לכת, זה מקלחת חול. בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר,
אתה יודע, יש דבר שהוא כל כך צפוי, אבל הוא מדהים לראות איך כל פעם הוא קורה מחדש, ברגע שמתפרסמת איזושהי פרשה שקשורה ל... עבירות מין, עוסקת, אתה יודע, בצד הזה
של ההטרדות. כן, הפרשה הזו עוסקת בזה כאילו בעקיפין.
כן, כי אלעזר שטרן לא הוא המטריד, אבל הוא, אבל גם, גם בהתנהגות שלו, כנראה שיש דפוס. וכל הזמן עולים עוד סיפורים. אתמול, ויה מאיה איידן בחדשות 13, עוד מישהי שסיפרה שהייתה נדמה לי קצינה בבה"ד 1 בתקופה שלו, וכאשר התלוננה על הטרדה שחוותה, גם הדרך הייתה להשתיק אותה, לטעטה את הדבר הזה, ולגרום לה להרגיש רע מאוד אחרי זה, של מה שהסית לחלוטין את המסלול של הקריירה הצבאית שהייתה יכולה להיות לה.
כן, שסיפור גרוע מאוד, הוא פחות חמור מלהגיד כמובן למתלוננת, אם את תדברי, חייך יהיו שחורים והשירות שלך יהיה שחורים ומרים, חייך בצבא יהיו שחורים ומרים, שזה מדעזע.
כן, אבל שם הוא הבטיח לה שתהיה חקירה ובפועל לא התבצעה שום דבר.
לא, אבל זה כמו שאתה אומר, אם כל זה נכון, אז זה דפוס. אני מעניין אותי רגע משהו אחר.
כן.
מה יש בו באלעזר שטרן שגורם לכל מיני אנשים, ובראשם יאיר לפיד, אנשים שיש המון המון סיבות להעריך אותם ואת האופן שבו הם פועלים, לשמור עליו בכזאת להיטות. כאילו אני מבין שהם לא רואים בו את הטיפוס הדוחה שאני רואה בו, אגב עוד הרבה לפני הפרשה הזו. אבל מה הלהט הזה לשמור עליו? זאת אומרת, מה הדבר שאתם מרוויחים? אתמול... כותב על זה הבוקר מדע ויאל בידיעות אחרונות. אתמול יאיר לפיד לא רק שגיבה את אלעזר שטרן, אלא גם הטיל ספק באמינותה של החיילת שטענה לטיוח. בהודעה שלו, אני מכיר מהטור של מדע ויאל, הודעה קבע כי בלתי סביר שטיפל בתלונתה משום שמדובר בחיילת מפקדה, מה זה אומר, וכנחה באמירה שהציטוט של דברי שטרן אליה אינו יכול להיות נכון. זה, 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 להטיל ספק, זה כאילו, זה כאילו הפוך למדיניות הקודם כל מאמינים לנפגעות ויוצאים לבדיקה כדי לבדוק את עמיתות דבריהן, מידת עמיתות דבריהן. זה מאוד מוזר שיאיר לפיד מגיב ככה, זה מאוד לא יש עתיד כפי שאנחנו מכירים את המפלגה
אבל
הזו.
אבל נפלאות הפוזיציה הן כאלה. שאדם, הרי בוא, אם הם היו באופוזיציה עכשיו, גם יאיר לפיד, גם מרץ, גם מפלגת העבודה, ולעזר שטרן היה מועמד של הליכוד לתפקיד יושב ראש הסוכנות, היה פה, הייתה פה באמת מהומה כזאת, ש, וגם אנחנו, אתה יודע, היינו זה, ועכשיו, אגב, אנחנו מההתחלה אמרנו, כן, בוא, אנחנו לא... בהתחלה אמרנו שזה גרוע מאוד, והוא גרוע מאוד.
צריך להעיף אותו, מה זאת אומרת?
אבל אתה מסתכל, אתה לא יכול שלא להיגאל מה... ולהתאכזב ולהיגאל מהצביעות.
להתאכזב מאוד מאוד.
ואתה יודע, יאיר לפיד נתלה בתירוץ הטכני שהיא חיילת מפקדה, והוא המפקד הגדול, ולא יכול להיות שתלונה שלה הייתה מגיעה עד למפקד הגדול. באמת? בזה אתה נאחז? וזה כל כך מביך. עכשיו, יש כאן אינטרס פוליטי, ברור, הוא אמור להיות יושב ראש הסוכנות, זה מפנה את המשרד שלו לענייני מודיעין, לאלי אבידר, שהוא לא מהמפלגה של ליברמן.
יש לי דרך טובה יותר לפנות את המשרד לענייני מודיעין, לאלי אבידר, להיפטר מאלעזר שטרן.
אבל הוא ידע לא יכול.
בום, המשרד פנוי.
כי הוא חק, והקואליציה שברירית, אתה יודע. עכשיו, זה כל כך מביש, שאלה שהבטיחו להביא את הפוליטיקה חדשה ושינוי, נופלים לאותם מלכודות ופועלים בצורה כל כך גרועה בתוך הדבר הזה. שום אמירה נחרצת, שום, אתה יודע, הסתייגות משמעותית. והוא גם, אתה יודע.
של אף אחד ואף אחת, זה מוציא מהדעת, אני לא מצליח
להגיד. זה גרוע מאוד, התנהלות גרועה מאוד.
מה יש לכם?
אתה יודע, אתמול...
אף אחד ואף אחת... מתוך הקואליציה, לא דיברו על זה בצורה שמניחה את הדעת.
כן. אורנה ברביבאי, איפה את? איפה את?
לא, וחקיות ממרץ שמעתי גם. מה העניינים? כאילו באמת, באמת, מה העניינים? ממש ראיתי אתמול את חצאי תגובות האלה. יואו, שהם כולם הסתמו כבר, כי זה ממש מזעזע. די. וכמובן, בראש הסיפור הזה... יאיר לפיד, הוא בעיניי המאכזב מכולם כאן.
נכון. נכון.
זה הרי אדם שאני באמת באמת משוכנע שברמה האידיאולוגית, בעומק של העומק של העומק, יש לו אפס סבלנות לדברים האלה. אפס. באמת.
אני לא בטוח, אגב. אני חושב שכשזה נכון לו שתהיה לו אפס סבלנות לדברים האלה, אז יש לו אפס סבלנות.
זה לא מדי, אתה יודע, מאוד קל להאשים פוליטיקאים בציניות תמידית. אני לא בטוח שזה 100% מהזמן ציני. הרי יש שם איזשהו בן אדם.
ברור שהוא לא משתגע על זה.
בדיוק, אני אומר שברגע הזה הוא עושה דבר שהוא אקסטרה ציני, כי הוא גם הפוך אידיאולוגית, לא רק לאידיאולוגיה של המפלגה, אלא למי זה האיש ומה הם סדרי העדיפויות.
כן.
יו, זה סיפור כל כך דפוק, שבקצה שלו נמצא אלעזר שטיין, אתה ראית אותו אתמול, לא יודע איפה זה היה, אולי מהדורה ראשונה, שהוא יושב ואומר, איפה המצלמה? זה היה ב-12, ואז הוא מסתובב למצלמה אלעזר שטיין ואומר, כאילו עם איזה שפת גוף, ווירדי, של הלייף, מסתכל למצלמה ואומר, מעולם, לא גרסתי, תלונה, כאילו, אל המצלמה ועם האצבע ככה, ג'יזוס, מן. גם מהצד האחר, כלומר להגיד, האם יש לך כישורים הדרושים להיות יושב ראש הסוכנות היהודית? כאילו מי ישמע מה זה?
איזה כישורים צריך לגוף המיותר להפליא הזה בעידן שלנו?
ראיתם את המועמדים האחרים? איזה כישורים יש להם? זה הכל מין הצגה כזו. די כבר, תסתמו כבר. ההבדל בין פוליטיקה לבין פגיעות מיניות, הוא שפגיעות מיניות הן דבר אמיתי. הטיוח הזה, זה הכל דברים אמיתיים עם השפעה מאוד מאוד מהירה וישירה על הנוגעים והנוגעות בדבר. סוכנות, מה סוכנות, הוא ככה, הוא זה, לא יתחק, זה הכל המצאות שלכם. כאילו ברגע שמדובר במשהו שקשור בעבירות מין, אתם חייבים כאילו לרדת אל הקרקע, להיות אנשים רגילים שעושים את הדבר הנכון, ואומרים, טוב, את מה שגרוע נזיז הצידה, נפריד אותו ממה שלא גרוע, ואחר כך נראה איך אנחנו מתארגנים. מה קורה לכם?
וכל סיבוב שהם מנסים לעשות שם הוא פשוט סיבוב תדמיתי. כי צריך לחזור לזה שנייה, לשאלה המקורית, שנדמה לי שזה היה גולן יוכפז ברעיון המקורי, הוא נתן לו מין תרחיש שבו חיילת שולחת תלונה אנונימית, זאת אומרת, זה לא היה על תלונות אנונימיות, שאתה, על שחיתות או התנהלות לא תקינה ברכש של אגף הרכש של צה"ל. זה דובר על חיילת, והוא בהקשר המיידי של אותה סיטואציה שאלה גולן יוכפז, אמר, הייתי גורס, אי אפשר לקחת את זה אחורה, זה לא רוצה מהקשרו, זה לא עריכה מגמתית, זאת שיחה פשוטה שניהל אלעזר שטרן בקולו.
ולהגיד, אחר כך שאתה יושב, פונה למצלמה, ובמבט ווירד הזה אומר, מעולם לא, אז מה זה בעצם אומר על הרעיון גם? זאת אומרת, אתה מבין, זה אפילו לא איזה מין אמצע כזה של להגיד, גרסתי והצטערתי על זה, היום לא הייתי גורס. שזה באמת, אני לא יודע אם זה הרע במיעוטו, אבל זה טיפה פחות רע. מעולם לא גרסתי, אבל שצדקה אמרת לענת דוד וגולן יוכפז שכן קרה, מה העניינים שם?
אספר לך משהו שהציב אותי אתמול. ראיתי, הייתי באיזשהו מקום, והטלוויזיה הייתה ככה ברקע, ודיברו על הפרשה. לפניי בתור עמדה אישה, אני מתאר לעצמי שהיא בין 60 ל-70, אוקיי? הסתכלה כזה לטלוויזיה, הסתכלה עליי ואמרה, מצאו עוד סעיר להזזל. עכשיו, הסתכלתי עכשיו, אנחנו כבר מכירים היטב את התופעה שהרבה פעמים נשים שחוו חוויות מהסוג הזה בעבר הדי רחוק, ואז שכאמור הייתה הרבה הרבה פחות מודעות, יותר קל לתקוף את המפרסמים או המפרסמות מאשר את מבצע הדבר. כי באיזשהו אופן אתה ככה מערערת את מערערת את קיומך עצמך אם את מזדהה עם הקורבן ולא עם התוקפן. זאת אומרת, ההזדהות עם התוקפן היא מנגנון הגנה, אני מתאר לעצמי, כדי לא להכיר שמשהו קרה לך. כשהסתכלת על זה וישר המחשבות רצו לי בראש.
שלל המופעים שלו, ההזדהות עם התוקפן זה מנגנון הגנה, בית ודאי.
ואז אני מסתכל ואני אומר, למה סעיר להזזל? עכשיו באמת אמרתי,
שאלת?
כן, אמרתי למה סעיר, לא, התחלתי לדבר איתה, למה סעיר לעזאזל? היא אומרת, כי מה כל פעם מוצאים זה, משהו, מדביקים לו זה, אבל אמרתי לה, אבל הוא אמר בקולו, הוא התראיין וסיפר את זה בעצמו, אז היא אומרת לי, אה? אתה רואה שהגלגלים שם כבר משהו השתבש בסיפור המסופר.
אמרת לה את מה שהיא כבר ידעה והייתה מוכרחה להתנתק ממנו, אז אפרופו ההגנות שלה.
אמרתי לה, היא אומרת, כן, אבל מה... מה כבר עשה, או מה כזה מין. אמרתי לה, ותקשיב, יש עוד ועוד עדויות של חיילות שמספרות שהוא לא טיפל בתלונות שלהן על הטרדות מיניות. אז היא הסתכלה עליה, כן, ואומרת, נו, בזמנים שלי הסטנדרטים היו אחרים. ואתה רואה, והנה הסיפור, הסיפור מסופר, ואמרתי לה, כן, אבל... אבל זה לא טוב. אמרתי לה, זה לא טוב, וטוב שהדברים משתנים.
בזמני זה.
אז היא אמרה לי, נכון, נכון, נכון.
בזמנים אחרים גם לא היה חשמל. אז מה זה אומר? שכאילו מי שמדליק את האור הוא בבחינת סעיר לעזאזל? מישהו שהקדמה כאילו ניצחה את רוחו?
כן, מה שאני אומר זה הקלות, המהירות. ושבא מצאו עוד סעיר לעזאזל, לבין טוב, כן, כן, טוב שהזמנים משתנים. כי אמרתי לה, זה...
אבל אני רוצה להרחיב את מה שאתה אומר, כי אני לא בטוח שזה, זאת אומרת, זה תרחיש מאוד הגיוני, מישהי לצורך העניין שנפגעה בעבר ועכשיו מאוד קשה לה לראות מישהי בטח בת אותו הדור, נגיד נקולט אביטל כזו, יוצאת עם הסיפור. אבל אני לא חושב שזה רק זה, אני חושב שזה נשים וגברים מכל הסוגים, עם כל הביוגרפיות, בין אם הייתה בהם פגיעה או בין אם לא הייתה בהם פגיעה, ההתמודדות עם הדברים האלה היא בלתי נסבלת, משום שמין כולם עושים, והפחד להיפגע או לפגוע במידה כזאת או אחרת, אתה יודע, בטווח הנורמלי של האנשים, קיים אצל כולם, וזה מאמת אותך עם מה אני הייתי עושה, או מה אני הייתי עושה, או אם היא התלוננה על זה וזה קרה גם לי, האם זה בסדר שלא התלוננה. זאת אומרת, זה אוטומטית מכניס אותך באמת לאיזה מין מגננה כזו, שאתה אומר, רגע, אני חייב לבחור צד. ולפעמים בתוך בחירת הצד הזו, בדיוק כמו שאתה אומר, התוקפן הוא אופציה בטוחה יותר מאשר הקורבן. בטוחה יותר כדי להגיד, אוקיי, סבבה, אז הכל בסדר. הרי אם הוא רודפים אותו, ואני עשיתי את אותו דבר, אז זאת אומרת שאם הייתי, אני לא אבוא לעצמי בטענות, כי אז זה תהיה רדיפת עצמי. אבל האמת היא ש...
ואם להגיד, פעם הסטנדרטים היו אחרים, זה להגיד, מה שקרה לי זה בסדר בעצם. כן. ואני לא...
שוב, לא בהכרח כל אחת או אחד שאומרים את זה קרה להם, זה גם דבר חשוב. לדעת אותו, אנחנו גם אומרים את זה כל הזמן בעצמנו, שאנשים אומרים פעם כולם מתרידו, או פעם כולם, זה לא נכון.
נכון, הרי, אבל אני חושב שמי שבלהט מתגייס לעשות את זה, זה, אני חושב שאתה יודע, זה מין משהו פנימי שמניע אותו כדי להשקיט איזושהי נקודה כואבת מן העבר.
מאיזשהו סוג.
מאיזשהו סוג, אבל...
כן, מאיזשהו סוג.
וזאת הזדמנות טובה, והנה, ממשלת הריפוי מפספסת אותה בענק, שהוא לא צריך גם לראות בו עכשיו בכיכר העיר, אבל צריך לטפל בזה בצורה הרבה יותר...
נבונה, חכמה.
רגישה.
להגיד, אנחנו נבדוק את הדברים מאוד מאוד לעומק, ובעוד כמה ימים נחזור אליכם עם תגובה, ולא לקפוץ 24 שעות אחרי... ולהגיד, זה לא יכול היה לקרות? מה העניינים? כאילו, כבר יש לנו נתניהו ואת אחד יותר מדי. לא צריך עוד.
עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה דירה בפינה של הפינה אני לא יכול להיפגע נשבר לי הזין לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה עדיף הטירוף השיגעון רק לא הפחד הוא גומר אותי דירה אוויר
אנחנו עם כרטיס ישראכרט טופ, הזמינו וטענו ממתנת הצטרפות בשווי 100 שקלים. היא עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו על הניצחון הכי מתוק שלכם. שוב, לא בתחרות או איזה ניצחון ספורטיבי, אלא ניצחון על מישהו. שהייתם איתו בתחרות על משהו, או הראיתם לו אחרי הרבה שנים, או נקמתם, או אולי אפילו הוא לא ידע שאתם בתחרות איתו, וזה רק היה
תחושת ה...
הגרוע שלכם בעצמכם.
או תחרות, או נקמה, או סטאבס, או משוואה כזו של מי עזב את מי, מי נפרד ממי, ובסוף אחרי הרבה שנים אתם ניצחתם.
כן, או מי היה פחות מוצלח, ומי יותר מוצלח.
גדלתם יחד, הייתם יחד.
אבל ניצחתם.
ניצחתם, פשוט ניצחתם, כי ניצחתם.
1-900-7299-99, 1-900-7299-99.
בוקר של הטבות בחסות ישראכרט. ישראכרט טופ, הכרטיס הכי טופ שיש. להצטרפות כוכבית 8902. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט ואו ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בוקר טוב נטלי.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
בסדר, גמור.
נטלי, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי לנו את מי את ניצחת.
אז תודה רבה, קודם כל. Okay. אז לי היה קשר חברים מאוד מאוד לא בריא לאורך ההסתובבי והחטיבה שלי. הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד הרסמית ורעה. פשוט רעה, אין לי דרך אחרת להגיד. כאילו באדם שמעיסות שלו כנראה שהוא בא מרוען. היא הייתה תמיד, תמיד, תמיד כותלת אותי, הייתי כאילו ילדה קצת מלאה, ואיכשהו תמיד היא הייתה מוצאת איך להשחיל לי שאני שמנה, ושכאילו ברור שדברים...
הלו?
לחצת על המיוט, נטלי?
משהו, לא שמענו אותך.
עכשיו שומעים אותי?
כן.
אוקיי, אז בקיצור, היא תמיד הייתה כזאת, שמעתם שאמרתי שאני שמנה, וזה תמיד היה מתבטא בכל תחום, בלימודים, ברור שאת לא מצליחה כי את טיפשה, ואת לא מצליחה ללמוד, ותמיד...
היא הייתה אומרת, ברור שאת לא מצליחה כי את טיפשה?
כן, היא הייתה ממש אומרת את הדברים האלה.
וואו.
היא מבחינתי, היא הייתה מאוד מוצלחת, כי הייתה כזאת רזונת וחמודה, והיא מלא חברים, ומשום מה כנראה הייתה צריכה אותי כדי לעלות לעצמה את האגו. אין לי הסבר, כאילו למה הייתה חברה שלי, מבחינתה אני כל כך כל כך לא מוצלחת. אני זוכרת, היו הרבה מאוד כפילות ורדות, עד שאני בחטיבה החלטתי שדי, אני מפסיקה את זה. ברגע שניצגתי את הקשר, היא פשוט הפכה את הכל עליי, זאת אומרת... כאילו חרם עלה עם החברים שלה, הייתה הולכת לפקת עם הפתים כאלה של בואי תראו מי זו, כאילו אתם יודעים את כל העניינים של הילדים הרעים. וזהו, ועם השנים אני כאילו רואה מה הולך בפייסבוק, וזה ראיתי שהיא כנראה לא עשתה עם עצמה יותר מדי, אני הייתי כבר בת 26 אני חושבת, הלכתי לפגישה, הגעתי לתפקיד כאילו יחסית מוערך בעבודה, הייתי בדרך לפגישה, כולי כזה, אתם יודעים, בפוזה המגניבה של הקפה שמש, זה, יש את העולם הגדול, הולכת לסוף קפה באיזשהו מקום לפני הפגישה, ופתאום אני קולטת אותה חמודה עם כזה סינר חמוד, מכינה לי את הקפה, בקופיק, וזה היה ממש משהו ספק, היא כאילו כנראה קלטה אותי, ובאמת נראיתי עם כן מפונפנת, זה היה מאוד...
וואו, זה כאילו, זה כאילו בפנטזיות, אתה ממקם אותה בתפקיד הזה.
בקופיקס.
כן, סינר, מלוכלכת כזה מכל הקפה והמאפים, וכל הדברים.
כישלונות גדולים יותר בחיים, הכל בסדר.
בסדר, אבל...
בסדר, אבל לעומת כאילו האופן שבו היא הורידה אותך, ואיפה שאת נמצאת ואיפה שהיא נמצאת, זה באמת כאילו אפשר לתפור את זה טוב יותר כחלום.
כן.
שמש, לא קיבלתי אותה אפילו ב...
מה?
היא מאוד קל לזהות אותי חיצונית.
היא התנהגה כאילו היא לא מזהה אותך.
אנחנו ממש עשינו כאילו אנחנו זהות אחת לשנייה. אני קלטתי את המבט שלה כי הייתה בלי משקפי שמש, ו...
והיא ידעה היטב שזאת את.
היא ידעה. אי אפשר לפספס אותי. היא ידעה, וזה היה מאוד מאוד מספק. יצאתי משם, כאילו אמרתי, איזה כיף, כאילו הכנסתי לה. כל השנים האלה שאכלתי ממנה, אני חושבת שפתאום היא חטפה...
איזה זה נחמד, זה נחמד, זה תחושה, בטח היה לך יותר נחמד אם כן הייתן מדברות, לא?
לא, אני ממש, אני לא, אני עד היום כאילו, ממש יש לי רגשות מאוד שצינה אליה.
כן,
אבל... ממש רגשות חזקים גם, זה אפילו מין פחד כזה.
רגע, מאיזה גיל אתן לא בקשר?
אנחנו לא בקשר מהחטיבה, כאילו,
כן. מה ענייני, יואו, חבר זה, אז את פה עובדת, כן.
האמת שאכלתי להגיד לה, אני רואה
שהתקדם. כן. אולי קצת ריחמת עליה?
לא, אפס רחמים.
באמת אפס רחמים?
הייתה מתעללת בה, חרמות, שמנה, טיפשה, איזה...
כן, אנחנו מבינים שאובסלי עשתה את זה, שלא חשבה דברים סופר טובים על עצמה, כן?
בסדר גמור.
מאוד מאוד מאוד, כן כן, אבל
טוב נטלי,
יש רחמים של מנצחים כמו נדיבות של מנצחים, אפשר כאילו להגיד מסכנה, כל כך טוב לי, אני לא צריכה אפילו לחוס עליה,
זה שלב שני
או עשירי, כן כן אתה צודק.
תודה נטלי,
עוד נטלי, נטלי שתיים, מה העניינים?
שלום, מה קורה?
לא, את אחת ויחידה כמובן, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
נטלי, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. הזמינו את כרטיס ישראכרט טופ ותענו מהטבות שוות בבתי עסק ועמלת המרות מתח משתלמות. עמלות המרות מתח משתלמות. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בבקשה, כן.
אז ככה, אז בתיכון, כיתה י' י' א' ב' הייתה לי מחנכת אחת, שממש התנקלה לי, אמרה שלא הייתה ממני שום דבר, וכל הזמן הייתה מזמינה את ההורים שלי לבית ספר.
לפני כמה שנים?
היום אני בת 27, אז...
10 שנים.
לפני 10 שנים כבר לא אמרו לא יצא ממך שום דבר. אני תמיד תמיד שיש איזה מורה שאומר לא יצא ממך שום דבר, אני חייב לדעת מתי זה היה.
כן.
אז זה היה לפני 10 שנים, אבל חייבת לציין אביעד, שזה גם באולפנה של בנות דתיות.
אוקיי.
מה, זה יותר נוקשה, זה יותר קשוח, זה יותר שמרני?
כן, זה יותר מאוד נוקשה, וזה גם היה בספר יחסית עם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. ומעבר זה היא גם אמרה לי שאני לא מתאימה ברמה הרוחנית למקום, כי אנחנו משפחה חוזרת בתשובה.
תכף תגידי שאתם גם מזרחים, אז בכלל...
זה לא, אבל בכלל, זה היה כזה קצת לא נעים. באמת, כל אחת
השבוע... מתאימה מבחינה רוחנית?
כי הם חוזרים בתשובה, זה אפילו לא הרמת מאמץ לימודי או אמונה שלה. בגלל שהמשפחה שלה חוזרים בתשובה.
וגבירתי המורה הביוזרית מתאימה מבחינה רוחנית להיכנשהו? למקצוע שלה, למקום, למה בדיוק?
אין לי שום דבר היום בדיעבד, אני מבינה את זה, אבל היא באמת, ההורים שלי היו אחת לשבוע מגיעים לבית ספר, וכאילו מה לעשות עם נטלי והכל, ובטח שלא יצא ממנקה, היא אומרת לי, כאילו אני אראה אותך מנקה בקניונים וזה, אלוהים
מה?
אני אפילו שאני מדברת את זה, יש לי דמעות בעיניים, כי זה לא
תכף. ברור, כי זה ממש נורא, זה ממש נורא.
להרוג אותך בתור ילדה.
כן, זה מצחיק שלפעמים שקופת הקורונה שהיה עד אפשר להחלט כמות מסוימת של אנשים, ובית ספר עשה פגישת מחזור, מה שהתלבטתי אם להגיע או לא.
כן.
כמובן שברוב הזמנים עשיתי שירות מלא, ומצאתי את הנישה שלי בתוך הדת, שהיא מתאימה לי והיא לא לוחצת. כן. וראיתי אותה, ואמרתי, נו, מה איתך, איך הולך בעסקי הלק ג'ל?
ככה היא אמרה לך, איך הולך בעסקי הלק ג'ל?
כן, ואז הוצאתי, כאילו חיכיתי נורא לראות אותה, כי
נפרה
לי בגרון במהלך
כל הזמן. איך הולך בעסקי הלק ג'ל? צריך לתת לך איזשהו פרס על זה שלא אהבת לסתירה, סורי.
כמעט.
אבל 10 שנים היא כאילו תרגטה אותך וזכרה אותך.
היא זוכרת אותי, היא זוכרת גם את אחותי שלמדה שם.
זה ממש מופרעות.
היא מופרעת מאוד.
ואמרתי לה, שומעת, אני דוקטורנטית לקרימינולוגיה.
בום.
אני בת, אז הייתי בת 25 וחצי. אמרתי, אני דוקטורנטית בת 25 וחצי.
מדהים.
בקרימינולוגיה.
שזה מדהים, אגב.
כן, אני הכי צעירה בתואר שלי, אני הכי צעירה בכללי בדוקטורט, אני לומדת בבר אילן. אני הכי צעירה בכל הדוקטורנטים בבר אילן. ותנחשי מה, אני גם, אז עוד כל תקופה, הייתי גם יועצת פרלמנטרית של שר מאוד בכיר, שאני לא אציין את שמו. יועצת פרלמנטרית, ואז אחרי זה הייתי יועצת חוקה של אותו מפלגה. אמרתי, נחשי מה, ואני לא בעסקה להגדל, למרות שאני לא פוסלת את זה, אבל אני לא בעסקה להגדל.
היית צריכה להראות לה ככה בעיניים, כי אני דוקטורנטית ויועצת חוקה, ותראי איזה ציפורניים, הכוש של האימא שלי.
ממש ככה, מי את בכלל?
והיא אפילו לא יודע, היא לא... היא אמרת לי, באמת? כל זה עשית בלי לרמות ובלי קיצורי דרך?
תקשיבי, זה אישה מטורפת.
לא, אבל היא באמת מאוד מאוד מטורפת.
שאסור לה לעבוד בשום מסגרת חינוכית.
באמת מאוד מאוד מטורפת.
מטורפת, גם מהירה, היא כאילו מחזירה. היא לא תיתן כאילו ל...
לא, לא, היא לא מסוגלת.
לא, היו לה אנשים פסיכים, לא הייתה נתתי לצאת כמה שעות מהכיתה גם.
לא לצאת כמה שעות מהכיתה?
כן, הפסקות שכולם יוצאים, את נשארת כאן, וכאילו, ותקראי כמה פרקי תהילים או משהו כזה, כדי להתחזק.
כמו שאת מחוזקת. יבא,
אז היה, וכאילו, באמת, אמנם קצת, יותר התרחקתי מהדעת ממה שהייתי שם, אבל מאוד מצאתי את הנישה שלי, ואמרתי, ותראי,
את לא צריכה להתנצל על זה גם.
בעיקר, כן. התהוות כאדם, עם תחומי עניין, זיקה לדעת, מה ששלח.
וזה נורא מצחיק, כי בדיוק באותו מפגש בוגרים, אז המנהל של הבית ספר עלה ואמר, ואני חייב לציין שיש פה את נטלי, שהיא כאילו עשתה את הלא יאומן, והיא כאילו הדוקטורנטית הכי צעירה באוניברסיטה שלה.
יפה מאוד.
כן, ומצטיינת שאני גם עושה את זה שלי, את הדוקטורט שלי בשיתוף עם אוניברסיטה בלונדון.
את יודעת, אבל זה מאוד מדהים והצילי שהתגובה שלך הייתה להגיד משהו עלייך ולא להגיד משהו עליה. זאת אומרת, בשום שלב לא אמרת לה, למרות, אפילו לא אמרת לה, למרות הנזק היום ונורא שניסית לעשות לי, הנה אני...
כן, בדיוק.
אם את לי אחרי זה כעסה עליי, למה לא עברת את כל הדברים? אמרתי, אני כאילו לא שם יותר, הכל טוב. כאילו, היה נורא חשוב לי כן...
תראי, את כן שם קצת, כי...
כן, אבל היא במידה רבה לא שם.
נכון, ולהגיד לה על משהו, למרות שאת...
שוב, זה נדיבות של מנצחים.
יכולת לחרב לי את החיים, למרות שהיית סדיסטית ומופרעת ומתעללת, תראי איפה אני... למרות שפגשתי אותך במהלך הדרך.
המקצוע האחרון שאת צריכה לעסוק בו הוא הוראה, ובאופן כללי כדאי שיבחנו אותך.
וואו, טוב.
כן.
יפה מאוד, נטלי.
זה הניצחון האישי שלי.
יפה מאוד.
יפה מאוד, וכל הכבוד לך. אני חושב שאתה דוקטורנטית הכי צעירה. מה זה בגיל 25? וואו.
כן?
כן. תודה.
מה את חוקרת בדוקטורט?
אני 30 גומרת הדוקטורט.
אני חוקרת אלימות מינית בתוך המשפחה.
וואלה.
וגם אני עובדת בזה כיום באחד מהמשרדים הממשלתיים, ואני נותנת חוות דעת לבתי משפט, שמצילות ילדים מבתים.
בסקאלה שלנו את מאוד גבוה ברמה הרוחנית, רק שתדעי.
חזקה מאוד.
ממש, ממש, בטופ של הטופ.
את כמעט שכינה.
ממש ככה.
אני גם חושבת, לא רואה רוחנית גבוהה, אני חושבת שמדברים על רוחניות גבוהה, אני חושבת שזה כאילו לזה התכוון המשורר.
נכון, ליכולת להיטיב עם האחר שלא על חשבונך ולהפך.
תודה נטלי.
תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
מעריצים של נטלי.
וואו, נכון.
לא פייר כלפי נטלי שקדמה לה, אבל המעריצים של נטלי.
כן, 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 כן.
מה, והיא, אבל כזה עם החברה הזאת שהייתה אומרת לה את זה.
נכון. טוב,
נחלק
300 שקלים גם לנטלי וגם לנטלי. הזמינו את כרטיס ישראכרט טופ ותענו ממתנת הצטרפות בשווי 100 שקלים למימוש במגוון בתי עסק. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ככה שנפלנו עוד פעם בלחלק. זה קצת כמו להגיד, וואלה, סיגריה אחת, אני לא באמת חוזר לשם. נפלנו עוד פעם בלחלק.
לא כל הזמן. רק היום.
אני חושב שהיום זו פעם ראשונה שאנחנו מחלקים.
בדיוק, היום זה הסיגריה הראשונה.
בדיוק, רק היום. רק היום, לא עכשיו. נכון. אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. בדיוק. אתה לא רואה מפחד לנצח.
לא, 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 זה מצליח בטירוף, אנשים מאוד נהנים.
כי זה טוב, כי זה פשוט ממש טוב, זה גם לא מרגיש כמו מין ריאליטי סלבס כזה. זאת אומרת, אתה לא רואה את זה ואתה אומר, אנשים שם הולכו ללא התאמס, סוג של ריאליטי סלבס. זה משהו אחר כזה באמצע? וגם האנשים כאילו ששם ממש ממש סבבה, כולם.
אני כל הזמן שומע כמה אנשים נהנים מאורלי זילבר שצבנאי.
כן, אדם מאוד יוניק. מאוד מאוד יוניק. זה כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, אנשים שמתבגרים, אז מתבגרים גם בחוץ, גם בפנים, נכון? כן. משהו במערכת הפנימית מתארגן. כאילו, אתה נהיה עם עקבות, נכון? אתה מגדל עקבות.
מתבגר.
לא, לא קרש.
אה.
לא. וזה מצחיק נורא.
כן.
וזה גם כיף נורא, כי זה כל מיני אומר את האמת. נגיד, הם יקבלו מחמאה על איזה מנה, היא תיכנס אחרי זה למטבח, שומעים הכל כאילו במטבח, ותגיד, חיים קורן! מורל!
מורל מתוך איזה שמחה פנימית, שכאילו עולה על גדותיה, וזה בא לידי ביטוי.
לישו, למה אתה ילד מניאק? אני רוצה לחתוך עגבניות, לישו, למה אתה ילד מניאק? איזה מצחיק. לא, אבל הם כולם שם סבבה. כולם. גם זה קוראים גידות אימא.
וואלה.
כן. כולם שם אנשים ממש ממש סבבה. יש שם איזושהי תקלה אחת, והיא ההפתעה הבלתי פוסקת מדודו אהרון. לא משום שהוא לא ראוי למחמאות, אלא משום למה ההפתעה הזו, כאילו מה ציפיתם לפגוש.
מה הכוון ההפתעה?
הוא בן אדם ממש סבבה, ואשתו מאוד מאוד מקסימה, וכאילו אחלה באמת, וכולם שם נורא נורא אוהבים אותם, כי הם אנשים אחלה. וכבר בתוכנית הראשונה הוא נשאל דעתו על איזשהו אוכל, והוא אמר דעתו, ואמר לו רותי משהו בסגנון, דודו אני מופתעת, אני ממש מסכימה איתך, ומאז התחיל קו של הפתעה ממנו. כמובן הייתה זו קורין גדעון שאמרה, דודו אהרון הוא ההפתעה שלי, הוא ואשתו אנשים כל כך פשוטים, נכון הם מהממים?
Oh.
בסדר.
Oh.
כמובן שהמילה פשוטים נאמרה על ידי קורין גדעון, אבל היתר הם גם היו באזורים האלה, של כמה אנחנו מופתעים ממנו.
מופתעים, סליחה שאני לוקח את זה שם, אתה יודע, ישראל השנייה וכו'. מופתעים נכון. בקטע שכאילו, הזמר המזרחי הזה שהוא יודע להתנסח, יש לו...
רק הוא יודע להתנסח... הדברים שהוא אומר הם כאילו אמביוולנטים, יש שם משהו מאוד כאילו לא אגרסיבי באיכשהו מתנהג. הוא אומר, כן, זה היה לי טעים יותר, זה היה לי טעים פחות, זה היה לי... הם מדברים נגיד על הניסויים שלהם, אתה יכול להגיד בסדר, למה אתם רואים הניסויים שלכם בטלוויזיה? פיין, אבל... אבל הדיבור הוא כאילו מאוד... לא יודע להגיד את זה, אינטגרטיבי. הדיבור הוא שלם, מורכב.
בניגוד לאחרים או לדמויות ריאליטי בכלל?
בניגוד לדמויות ריאליטי, בניגוד אולי למה שאתה מצפה מסלבס, יכול להיות אגב בניגוד למה שאתה מצפה מזמר מזרחי, שיגיד איזה מין משהו נורא שוביניסטי חד משמעי. אני לא חושב שהוא בכלל נמצא באזורים האלה.
אבל הוא יוצא אחלה.
הוא יוצא מהמם. ממש. לא, הם כולם ממש ממש אחלה. אז קוראים גדעון ואימה, זה מפגש... מפגש מעניין, הם מדברות, הם אומרות את אותם דברים, יש להם איזה קשר טלפתי ממש.
וואלה.
כן. אני אגיד, יכול להגיד, בבת אחת, שתיהן ביחד אותה מילה. כן, יש שם...
זה עדיין באזורים של מצד אחד מקריב, מצד שני קצת מעורר קנאה על היחס הטוב בין הבת ואימה.
כן, זה כבר פחות מקריפ גם, כי זה אנושי.
או כי התרגלת.
או כי התרגלתי. לא, אבל הם, אני אומר לך, כולם שם אנשים סבבה.
כן.
כולם שם אנשים סבבה, וזה עדיין כיף לראות את זה. כלומר, היית אומר, טוב, תביאו איזה בן אדם אחד שהוא אקסצנטרי ברמה בלתי נסבלת, כי אז יהיה צחוקים, ולא צריך. הם כולם אנשים ממש ממש סבבה. גם נגיד אורלי זיבר, שהיא מאוד מאוד מצחיקה, היא לא מצחיקה כי לא יודע מה, משהו בלתי נסבל. אלא כי דווקא כי מאוד עצמה. למה אתה ילד מניאק?
בוקר מוטורי בחסות ג'נרל מוטורס, בעלת המרכז למחקר ופיתוח הגדול בארץ לטכנולוגיות מתקדמות לרכבים אוטונומיים חשמליים ומקושרים. בואו להיות חלק ממהפכת הרכב ולהשפיע על העתיד של כולנו.
אז הבוקר אנחנו רוצים שתספרו לנו בוואטסאפ, אנחנו פונים לנשים בלבד ומבקשים שתספרנה לנו מתי שברתן את תקרת הזכוכית. אוקיי, איזו תקרת זכוכית ניפצתם? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
זה יכול להיות גם דברים אגב קטנים, זאת אומרת, תוספתי להיות כאילו השופטת הראשונה, דברים יותר כאילו יומיומיים, אבל שהייתה איזושהי תקרה, זאת אומרת שקודם לכן לא היו שם ועכשיו יש.
כאילו מי ועד הבית עד...
הייתי יושב ראש ועד הבית הראשונה, וואו.
כן, יכול להיות. 054-999-4399 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399. ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת מרכז המחקר והפיתוח של ג'נרל מוטורס, המפתחת טכנולוגיות לרכבים אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, ומזמינה אתכם ואתכן להצטרף ולהיות חלק ממהפכת עולם הרכב העתידי. אז נשים, מתי שברתן תקרת זכוכית כלשהי? 054-999-4399. בוקר טוב, מה קורה? שעה השלישית שלנו.
מה קורה?
זה בסדר, אמרתי לך קודם שצריך להתייעץ לך לגבי קורקינט.
טוב.
נכון, הרבה דיברו על זה שמאז שכאילו נגמר הגל השלישי, נכון?
שלישי. אולי רביעי?
לא, אנחנו עכשיו ברביעי, כאילו עכשיו מסתיים הרביעי, אבל נדמה לי שאת הרביעי העברנו בלי סגר.
נכון.
מאז סוף הגל השלישי...
אפשר להפסיק לספור גלים? עוד יהיו הרבה. צריך כן. קודם לחזיק את הגלים האלה?
מתישהו זה יחליף, אני חושב שזה יהיה כמו אייפון, כאילו יקבלו כבר, אתה יודע, מיתוג אחר כזה, יהיה גל פרו-מקס.
אבל למה? זה האייפון עדיין ב-12.
13.
13. 13. לי יש 12.
כן, אבל יש כבר את החדש. אז שהתנועה גדלה, ויש המון פקקים יותר, ומנעו את הסיבות ללא הרף. גם שאנשים קנו מכוניות בקורונה, וגם שיש המון עבודות בכביש, וגם שיש הרבה סיבות. אנשים פחות טסים לחול, אז יותר נמצאים בארץ, יש הרבה סיבות.
כן.
קיצור, הדרך בה אני נוסע הביתה,
מפה,
כן. היא רק הולכת ונהיית גרועה יותר מבחינת הזמן.
אגב, גם שלי, אבל...
עכשיו, נכון שאנחנו עברנו...
כי זה כביש אחד ארוך.
כן, עכשיו, עברנו מקום גם, עברנו מבנה, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, הדרך שלי עכשיו, הדרך הקודמת, היא מתכנסת לאותה נקודה, אני נכנס כאילו מאותה זה, ונהיו פקקים במקומות שמעולם לא היו פקקים.
איפה?
שנהיה ספציפי.
כן, תהיה רגע ספציפי.
נגיד כבר, אני נכנס מצומת הכפר הירוק.
נכון.
עד צומת הפיל, קבוע כבר זה פקק.
אבל זה שנים כבר פקק.
לא תמיד זה היה שנים. זה היה יותר רולטה, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים חצי כוח, אתה יודע. עכשיו קבוע, זה, ואז כבר היית עובר צומת הפיל, אתה עולה לדבורה הנביאה, כבר זה היה סבב. היום שלך גם פקק, מי פנחס רוזן? דבורה הנביאה.
מה?
שמאלה? שאתה פונה שמאלה פנחס רוזן?
שמאלה בכלל זו דבורה הנביאה?
כן.
אני יודע ששמאלה לצהל, בכלל זו.
זה הקטנה של השמאלה. אחרי זה...
זה למה משלח... צריך להקפיד להיות במסול הימני.
אל תגלה, אל תגלה. אבל אז שאלך את השמאלה לדבורה הנביאה...
זה כבר היה בסדר גמור.
פקק.
מה אתה אומר?
פקק של השבועות האחרונים. זה חדש.
של השבועות האחרונים. חדש. אני ממש עשיתי את הדרך הזו לפני, נגיד, שבועיים, ולא היה לי פקק.
פקק יומי. ואני אומר, די, לא יכול להיות שדרך שבבוקר לוקחת לי 7 דקות.
כן, אתה מגיע פחמר.
7 דקות? בחזור אני עושה בממוצע 32-33 דקות. זה מטורף, אבל זה לא 5 קילומטר.
אני עושה 40 ואני הרבה יותר רחוק ממך.
כן.
ואני בדרך.
נמיר או איילון לפעמים.
אני לא עולה על איילון. גם אם הווייז אומר לעלות על איילון, משתגעתי עם הסקנה שזה רעיון גרוע.
בקיצור, בימים האחרונים הולכת ומתגבשת אצלי ההחלטה לקנות קורקינט.
חשמלי?
כן, להיות that guy שמגיע לפה בקורקינט. עכשיו, נכון שאנחנו בדיוק נכנסים לחורף וזה נהיה גשום.
בדיוק, זה ממש לא טוב עכשיו לקנות קורקינט.
חליקות וכזה, אבל אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר לבזבז את הזמן היקר הזה באוטו.
בקיץ הבא תקנה קורקינט. גם לנסוע בצומת הכפר הירוק על דוגל גלי, זה נראה לי...
עוד עם כל העבודות שיש שם.
אז הייתה איזו פעם שנסעת על אופניים, זה היה בסדר?
שרחבתי לפה על אופניים פעם אחת, זה היה ממש בסדר. שוב, בגלל כל העבודות בכביש, אין מדרכות, אין זה, אבל... הבעיה עם אופניים, שזה אחלה, ואני נוהג לרכוב מדי... הזיעה והחום, אבל אתה יודע שאני אדם שמזיע, כאילו...
בקיץ אתה, כן, אני גם.
אבל אני חושב שזה...
כן, אפשר היה לנסוע אופניים רק חזור, זה היה אחלה.
כן.
אבל ההלוך באופניים מבטיח את זה שאתה תגיע, וזה לא רק ההזעה, זה גם, אתה ממשיך להפיץ, אתה, אני, אני רוצה להפיץ חום כמו מכונה.
כן.
אתה ממשיך לפלוט, לפלוט, שפעמים אמרתי, די, אתה כבר בחדר הממוזג, תרגע כבר.
אז זה פשוט, זה כנראה יקרה. כנראה יקרה, אני כנראה...
בקיץ הבא, בבקשה, אל תעשה את זה בחורף.
אני, אתה יודע, אני שם בזהירות, שקנה כזה אחד עם צמיגים עבים, לא יודע מה.
עדיין.
ABS, קודם כל בגשם. לא יודע איזה מערכות יש לקורקינט.
קודם כל אתה בגשם לא יכול לעשות את זה.
זה לא, אבל כמה כבר יש גשם?
נכון, אין הרבה ימי גשם, אבל יש איזה רגע, יש איזה חודש כזה תמיד בלתי צפוי, שאתה אומר, צעתי בכלל לא היה גשם, פתאום יש גשם.
אני לא נפטר מהרכב.
לא, אבל אם תעשה כיוון אחד עם הקורקינט, ואז תתחיל לרדת גשם, מה תעשה?
נסתדר.
תשאירו אותו פה.
נכפה לך שכל אלה מ-103 יגעו לי בקוקר.
אפשר לנעול אותו, יש זה חדר שהילאי לנועל את דברים.
אבל אז זה להרים אותו במדרגות.
נכון, לא, תרים אותו, יש את החדר שהיא נועלת פה ג'ייקובס. זה צנצנת, לא תופס הרבה מקום.
לא אדם בשם ג'ייקובס.
לא, צנצנת קפה. אז אתה יכול לשים את זה לידו.
אוקיי.
בין ג'ייקובס לחלב השיבולת שהוא היה צריך לך לשים את זה.
כל הדברים שלא לגעת.
לא לגעת, אל ואביעד לא לגעת. תתי זה שמו הרשמי של החדר.
ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו, ביקשנו מנשים.
שכתב לי שעדיף אופניים ממנוע זה הרבה יותר בטוח.
וואלה.
כן. נכון, למה קורקינט? למה לא אופניים חשמליים?
שאלה. אין לי תשובה. יכול להיות. יש אופניים חשמליים. אני לא רוצה להגיד שבדרך כלל אני רואה מהגרים נוסעים עליהם, אבל לא רק. שזה כמו אופנוע. צמיגים שמניים כאלה. וזה דוהר במהירות מטורפת ולא חוקית, גם אני מתאר לעצמי לכלי רכב חשמליים. ואני אומר לעצמי, הרי סיריוסלי, אח שלי, אתה כאילו תכלס אופנוע, מה אתה בכלל בשביל אופניים? אתה קוצר הרי ילדים שבטעות חוצים את השביל הזה.
חייבת להיות איזו רגולציה מחודשת של כל מה שדוג על גלי. מישהו חייב כאילו להתיישב על זה רגע ולהחליט, עונשים, אכיפה, מותר לנסוע פה, אסור לנסוע פה, זה ככה.
קסדות, לא קסדות.
זה אחרת.
להרכיב, לא להרכיב, כל מיני כאלה.
כדאי, כללי התנועה כאילו לא חלים עליהם.
נכון. אז נשים שפורצות שוברות תקרת זכוכית, כן אליל, מה כתבו מאזינותינו?
בגיל 22 מינותי לראש צוות של סוכני ביטוח של ביטוחי חיים, זה היה לי כמעט לפני 20 שנה כשעולם הביטוח היה גברי לחלוטין.
עוד פעם, סליחה.
היא מונתה להיות ראש צוות סוכני ביטוח פעם ראשונה, זה עולם גברי.
יפה, 20 שנה, נכון, נכון.
כיתה ו' בית ספר יסודי ברנר בכפר סבא, שיעורי מלאכה בנים, שיעורי לבנות תפירה וסריגה, לאחר מלחמה הצלחתי ללמוד עם הבנים, שנה לאחר מכן חילקו את התוכנית לארבע וכולם זכו לי טוב מהכל, מוזיקה, אמנות, נגרות.
בברנר, ברנר זה בית ספר יסודי, אני למדתי בבנצי והמלאכה בנים מלאכה בנות, הלא שם בניתי את דוב העץ המכוער בעולם, הלא שם בניתי את דוב העץ שאיננו דומה לדוב, הלוואי והייתי שומע אותו.
אתה יודע, אני מסתכל,
זה דבר מדהים.
החטיבה שאני למדתי בה, חטיבת בנצבי בקריית אונו, כשהייתי בכיתה ח' נדמה לי, חצי שנה היינו בנגרות, חצי שנה בכלכלת בית, כלומר, שזה כאילו היה בישול וכזה, כן?
שגם בנים גם בנות חצי שנה נגרות,
כן, הוחלף, הוחלף.
מה עשית בכלכלת בית? מה שאלת?
בישולים כל מיני.
כי אצלנו היה מלאכה בנות, אבל הם תפרו כל מיני פאצ'ים על קריות כאלה, משהו מגיל מאוד, אבל לא היה כלכלת בית.
לא, אנחנו עשינו כל מיני בישולים, אני זוכר את זה דווקא כמשהו מאוד חיובי.
כן, למה?
אולי פעם כעסו, אני לא שתפתי ידיים, אני לא זוכר, אולי סתם אני ממציא את זה עכשיו, אבל אני לא יודע. לא זוכר, אני זוכר מה עשיתי בנגרות, בוודאות, זה היה קופסה כזאת, שאחרי זה שמתי בה, החיות שלי שמו באוסף מחקים, קופסת עץ כזאת.
פה.
כן.
בנית משהו שהביא
את הילד גם. עם פורניר, אני זוכר שפעם ראשונה נתקלתי במילה פורניר, אלא ציפוי פורניר.
הלוואי והייתי יודע איכן דוב העץ.
מרוקאית מבית אני, סגן בצהל, עורך הדין ובחירה בתפקיד הייטק שהיה שמור לגברים בלבד.
יפה מאוד. אז תקרת זכוכית, את אומרת, הן עדתית והן מגדרית.
כן, וזו נקודת ההתחלה, היא הייתה אחורה.
יפה.
מישהי כותבת שהייתה החוקרת הראשונה בשבק.
לך תדע. קשה לי להאמין.
מי קשה להאמין, מה גם ש...
כי זה מה שחוקרי שבק עושים, שולחים וואטסאפים לתוכניות רדיו.
יכול, אגב, אם חוקרי שבק היו שולחים וואטסאפ לתוכנית רדיו אחת, סביר להניח שזו הייתה התוכנית הזו.
נכון.
בכך אומר הרבה עלינו כמו על ההצעה מסביב, אבל עוד דבר שצריך להביא בחשבון זה ששבק זה משהו שהרבה מאוד אנשים שמשקרים משלבים אותו בשקר שלהם. זאת אומרת, מי שצופה במתחזים יודע, דבר ראשון שאתה אומר למישהי שאתה רוצה לקחת ל-1,500 שקל או את האמון בגברים, זה אני מהשבק. לא צלצלתי אלייך 4 ימים, כי הייתי במשימה סודית. הייתי בא לפגוש אותך, אבל אני מאושפז בבית חולים בגלל מה שעשיתי בשבק.
אבל אם היא אכן הייתה החוקרת הראשונה בשבק, ואכן שלחה לנו וואטסאפ, בואו ניקח גם את הסיכוי הזה.
מה זה?
שפו.
עולה לטופ של הטופ של המאזינים.
נכון, נכון.
אני הבת הראשונה ביישוב קהילתי דתי, זרם בני עקיבא, שיצאה בשאלה, לפניי רק בנים הצליחו, לבנות הייתה הסללה של שירות לאומי, אוניברסיטה וילדים, הצלחתי למצוא את חלון ההזדמנויות ולברוח מהיישוב ומהדת.
האם זו תקרת זכוכית?
למה לא?
כי...
בטח שזו תקרת זכוכית. היא מתארת את ההסללה, היא מתארת את המקום שאליו היה מומו ברור שחייה עומדים להגיע, בעוד שלבנים כן היה איזה משהו להתעלות בו, והיא הצליחה לעשות דבר.
לא, אבל היא מדברת על לחזור בשאלה, לצאת בשאלה.
כן.
זאת אומרת, זה לא בהכרח למעלה, אתה מבין? זה לא שהיא... אולי הייתה הבת הראשונה שהצליחה לעשות את זה? לא יודע.
זה למעלה
לא יודע.
משום שזה לממש את מאוויי על אף.
החופש כאילו,
כן,
למצוא
נכון.
את עצמה.
נכון, נכון. כן. בלי ברמה הערכית להגיד אם זה טוב יותר, כן. או רע יותר. כן.
אחראי תחום שבתפיסה שייך לגברים, מנהלת מוסך בחברה מאוד גדולה בארץ, מבין לפחות 10 גברים אני קיבלתי את התפקיד. כמובן שזה מצריך כישורים, לימודי תעודת הסמכה מקצועית לניהול מוסך, אחראית על 20 מכונאים ובוחני רכב.
מנהלת מוסך זה מדהים.
נכון.
מדהים.
נכון. בשנת 95...
אני שמח להפקיד את האוטו שלי. אתה רוצה מוסך, היא מנהלת מוסך.
אבל זה שוב, כי זה סטריאוטיפי, אתה מבין? אתה תחשוב שהיא פחות מרמה אותך.
נכון.
שפחות משחילים.
היא אגב מקווה בשבילה שהיא מנצלת את הסטריאוטיפ כדי מדי פעם טיפה לרמות. והיא אומרת, אני ארמה, הרי אני לא ארמה.
לא נשא.
אבל אני ארמה אותך, מה פתאום? ואז אומרת, יאללה, תגיד לו, כן, יש נזילה מהזה, הוא נראה לי פרצוף של אמא, לא מבין כלום.
ודפקת לו איזה הערה סקסיסטית.
נכון, נכון. והדרך אומרת לו, תסביר לי אשתך מה התקלה. אני אגיד לך, תרשום, תסביר לי אשתך אחר כך.
ב-95 נבחרתי להיות מדריכת הסיור הראשונה בצהל. לראשונה הבינו שנשים יכולות לנווט, ואז גם הבינו שאנחנו יכולות לנהוג. קיבלנו רישיון על ג'יפ צהלי, וגם לימדנו חיילים לנהוג נהיגת שטח.
יפה מאוד.
וואו.
95. כל כך קרוב זה נשמע.
יש לי חברה שהייתה נהגת האמר.
וואלה.
עצמה. כן.
מגדיל?
כן.
נראה לי כיף לנהוג באמר, לא נהגתי אף פעם.
והדבר המדהים הוא שכל כך לא הטיפוס, שאתה פוגש אותם, וזה כל כך... מהלך ולזה, כן.
אשתי מסיימת התמחות כמנתחת לב לילדים הראשונה בישראל.
וואו.
מנתחת לב ילדים הראשונה בישראל, איזה דבר מדהים. מדהים באמת שאין עדיין.
טוב, אנחנו חייבים...
מה, אז אולי למנתחת.
מה עם המנהלת מוסך?
אחות שלנו.
חשוב מה זה.
אחות שלנו. יאללה, אבל אנחנו לא יודעים אם באמת אין חוץ ממנה, נכון?
לא, אבל היא הייתה הראשונה, היא אומרת. ובכל מקרה, גם אם היא לא הראשונה, היא עדיין להיות מנהלת מוסך, זה חתיכת תקרת זכוכית.
מורה על המנהלת מוסך ולא על המנתחת ללב. בסדר.
אז יאללה, 300 שקלים. שלך, מתנת מרכז המחקר והפיתוח של ג'נרל מוטורס, המפתחת טכנולוגיות לרכבים אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, וגדלה ליותר מ-600 עובדים בארץ. אז ג'נרל מוטורס מזמינה אתכם להצטרף לעולם הרכב העתידי. אפי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
מה העניינים, אפי?
בסדר, נחמד הגשם הזה, אבל עדיין חם, אני חייב לומר.
עדיין יורד, אנחנו לא...
סגרירי, זה קלאסי גשם מקומי, מדי פעם יורד, והכבישים כמובן...
זה הדבר שאני הכי שונא בעולם, שכאילו גשם וחם, זה הטרופיקנה, זה ממש מגיל אותי.
כן.
אני
אתה לא נהנה מכלום.
בדיוק, אתה מרגיש גם שאתה פסטה, שאתה מתבשל בתוך סיר.
ולא יכול לצלוט את הכביסה.
נכון.
כי יש גשם.
נכון.
טוב, בואו נדבר קצת טלוויזיה. באמת, אני לא מתכוון לומר עוד כלום על משחק עדיונון מלבד ההזכור בעכשיו. כי באמת, אנחנו בעולם חדש שלפעמים צריך לשים את האצבע ככה להיזכר. נטפליקס, ענקית הסטרימינג, שעדיין לא רואה ממטר את חברות הסטרימינג האחרות. מדי פעם מצליח לה אחרי תקופה ארוכה של יובש, הם מגיעים לסדרה שמצליחה בכל העולם, סדרה לא דוברת אנגלית, כנראה היא תהיה הסדרה נצפית ביותר בתולדות נטפליקס מהר מאוד. ואנחנו שוכחים שהטלוויזיה פעם הייתה אחרת לגמרי, כלומר פעם היינו הולכים אל המקבילים של ערוצים 12 ו-13, המקבילים האמריקאים, שזה CBS, ABC, NBC, Fox, יש גם רשת שנקרא DCW, והם היו מספקים לנו את הסדרות בארץ. סדרות המשודרות, פרק פעם בשבוע, פה ושם. עכשיו, כמובן, הסטרימינג משנה את הכל, וגם בישראל מתישהו בעתיד כנראה ערוצים 12 ו-13 יעשו שירותי סטרימינג שלהם, אבל בינתיים בארץ לא מרגישים בתעשיית הטלוויזיה את ההשפעה של הסטרימינג כל כך מבחינת הרייטינג. עדיין ההכנסות הגדולות ביותר הן של המפרסמים של ערוצים שמשדרים בערב בטלוויזיה המסורתית, מה שנקרא. וזה מעניין לראות, כי אנחנו בכלל לא מתייחסים לטלוויזיה כמעט המסורתית האמריקאית. למשל, לפני 3 שבועות עלתה העונה או 18 או 19 של האנטומיה של גריי, איבדתי את הספירה. וזו העונה עם זה פרק פתיחת עונה הכי פחות נצפה בתולדות האנטומיה של גריי, מה שכבר עורר את השאלות האם אולי זאת תהיה העונה האחרונה. לא בטוח, אבל אולי.
זה הרבה בעיניי שיש עוד סבלנות לזה. אפילו יכול להיות שקוראים שם דברים. כן, אנשים מאוד יופים את זה.
ובהמשך השנה, ככה כנראה בסביבות ינואר, תעלה העונה האחרונה של סדרה הרבה פחות ותיקה, אבל גם סדרה של NBC, החיים עצמם, This Is Us, שהוכרז
מראש העונה. גם רץ לא מעט כבר, לא?
כן, אבל ארבע שנים, חמש שנים.
העונה השישית היא האחרונה.
כן.
זה לא דומה בכלל לאנטומיה כמובן. כן. אבל אלה באמת, נקרא לזה, הדוגמאות הלא יציגות של מה שקורה שם בטלוויזיה, בטלוויזיית הפודקאסט. מה שקורה שם בעצם זה ש... יש לנו שכפול של פורמטים ברמת סדרת הטלוויזיה. פעם היה חוק וסדר, ואז חוק וסדר מדור מיוחד, ואז נוסף בשנה שעברה עוד חוק וסדר עם דיטקטיב סטייבלר שחזר לחיינו, חוק וסדר פשע מאורגן, שגם עלתה בעולה השבוע באות ויס, או עלתה השבוע שעבר. אז היוצר של זה זה אדם בשם דיק וולף, שהוא ראה כי טוב, והחליט שהוא ממציא מותגי סדרות. דבר ראשון, הוא יצא מניו יורק, איפה שמתרחש את חוק וסדר, ועשה סדרה שנקראת שיקגו פייר, קבעי שיקגו. תוך שנה הוא קיבל ספין-אוף שיקגו פי-די, ואז שיקגו מת, משטרת שיקגו, רופאי שיקגו. ואז בעצם ערב שידורים שלם ברשת NBC, פעם
שיקגו?
הסדרה... שיקגו? ערב שיקגו ביום רביעי.
זה היה מזמן, אבל אפילו לא, זה לפני זה 20 שנה.
כן, כן, אבל אני נותן את הרקע.
לא 20,
לא 20, 7-8 שנים. אני נותן את הרקע, כי אני מסביר שבינתיים דיק וולף לא מסתפק ברשת NBC, הוא הלך ל-CBS וייצר עבורם סדרה שנקראת FBI, שמשודרת בארץ.
סדרה טובה?
לא, אבל אתה יודע.
אבל משודרת.
אבל יש לצפייה, היא משודרת. מה שנקרא procedurals, אתם יודעים, כמו חוק וסדר, אירוע משטרתי, חקירתי, פרק...
אבל חוק וסדר הייתה טובה, הייתה פשוט סדרה טובה.
והיא עדיין טובה, יש הרבה מאוד אנשים, גם אני עדיין ממשיך לראות את חוק וסדר מדור מיוחד. אבל אני אומר, השיטה, כרגע זה בעצם כנראה המודל שמצליח לרשתות הברודקאסט.
שמע, אם אתה מסתכל על זה, אז זה גם עובד ככה בתעשיית הקולנוע, לצערנו, ב-20 שנה האחרונות.
נכון,
15 שנה, שהכל זה זיכיונות והמשכים ופריקוולים וכמעט, וכולם רק מרחיבים את היקומים שלהם ולא באמת יוצרים משהו חדש.
כן, ואת היצירתיות אנחנו מחפשים...
ללכת על בטוח.
כן, ללכת על בטוח, כי בסוף מי שרואה את הטלוויזיה המסורתית בערב זה בעיקר אנשים מבוגרים שרגילים לזה, שפחות מהם מושך אותם נטפליקס לעשות בינג'. רוצים פעם בשבוע פרק של NCIS, פרק של FBI, פרק של לא אינדורדר. אז FBI כבר יש שלוש סדרות, שלושתן משודרות באופן מפתיע ב-CBS באותו ערב, יום שלישי. FBI, FBI המבוקשים ביותר, ו-FBI אינטרנשיונל, בינלאומי.
לא שמעתי על זה?
בחיים שלי לא שמעתי על זה.
עכשיו לא ידעתי שזה קיים.
FBI.
כן, אבל זה, אתם לא קהל היעד, זה בדיוק העניין. ה-FBI המקורית ו-FBI...
הוא כאלה צעירים ובינג'איים, זה מה שאתה אומר.
זה מגניבים, בדיוק. בדיוק. אז היצירתיות נשמרת, אנחנו באים המון בטענות לנטפליקס, אבל אז מגיע משהו כמו משחק הדיונון, או כמו מה שעוזרת בית שהמלצת טל מייד, שהיא לא להיט גלובלי, אבל היא ללא ספק סדרה שעכשיו מושכת הרבה מאוד עיניים. ואת הסכמטיות משאירים כרגע בטלוויזיה המסורתית, שגם אגב מקימה לעצמה שירותי סטרימינג שבהם היא עושה דברים. וזה ככה, אתם יודעים, מבט כזה מהצד. בסוף השבוע מגיע סרט מדע בדיוני שהרבה מאוד אנשים מאוד מחכים לו, חולית, דיון.
זה יוצא בסוף השבוע.
יוצא בסוף השבוע הזה.
כן.
רק נזכיר, זה על פי סדרת הספרים של אל פרנק הרברט, היה עיבוד ב-1982.
דיוויד לינץ', לא?
של דיוויד לינץ', נכון, עם קייל מקלחלן הצעיר בתפקיד. זה סרט מדהים שבזמנו נכשל, אבל אחרי זה צבר יותר ויותר מעריצים. אז עכשיו מגיע במאי בשם דני וילנב, במאי ש... אני קורא לו בעדינות פלצן קצת, במאי שאוהב הרבה מאוד שוטים ארוכים ואווירה, והוא עשה את ההמשך, אתם זוכרים שהיה סרט המשך לבלייד ראנר לפני כמה שנים?
כן, 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 שהיה חצי מוצלח.
שהיה די כושל, אז הוא ביים אותו, ועכשיו הוא מביים את חולית החדש.
לא איפה, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים, אבל...
אוקיי, אז מי שמתעניין, שילך לראות חולית החדש, זה בהחלט יהיה מסקרן לדבר על זה.
תודה.
אני קצת בא לי לראות את זה.
בטח שבא לי לראות.
אני אלך לראות את זה.
גם אני, זהו.
תעשו פיפי לפני איזה שעתיים וחצי.
גם לי בא לראות ג'יימס בונד החדש, אבל אני לא אלך, אני אחכה.
תלך לראות ג'יימס בונד החדש בדיוק.
אני ממליץ על ג'יימס בונד החדש.
ראית?
כן, אבל אני סאקר של ג'יימס בונד, אז אני לא...
אני גם אוהב ג'יימס בונד. גם, אני ראיתי את כל סרט שיצא.
חוויות הקולנוע האחרונות שלי היו כאלה דהויות, עם מסכים באיכות כאילו דהויה ומטושטשת, ושבא לך הטלוויזיה בבית, היא עדיפה כמובן. יאללה, ביי, אפי, תודה.
ביי, תודה רבה, ביי, נתראה מחר.